היי, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע תקרא לאחותך. היום יש לי את הכבוד לארח את יונית ורבר. היא מצאה את עצמה אלמנה בגיל 25 ונאלצת להתמודד עם מערכת היחסים עם הכסף שלה לראשונה בחייה. כשהכירה את צחי בן זוגה, הוא כבר היה עם 4 ילדים מנישואים קודמים, והם הבינו שהם צריכים הרבה מאוד כסף כדי להתמודד כלכלית עם כל ההוצאות, בטח גם אם רוצים עוד ילדים. אז הם התחילו את המסע הכלכלי המשותף שלהם. בשנת 2011 הם החלו את המסע לעבר חופש כלכלי, והחלו לייצר הכנסות בדרכים שונות מהדרכים המקובלות של עבודה ותלוש משכורת. אז סיפור שלך באמת באמת מרתק, יונית, אז אני שמחה שהסכמת לבוא להתראיין.
איזה כיף לבוא לפה, תודה.
וכיף. אז אני רוצה להתחיל בלדבר קצת על ההתחלה שלך. ההתחלה שלך עם המסע הפיננסי הגיעה בשלב מאוד קריטי בחיים, שהיה לך לא מעט דברים נוספים להתמודד איתם, ולבד. אז מה גרם לך להתמקד דווקא בתחום הפיננסי?
כן, אז קודם כל אני חושבת שהמסע שלי עם כסף התחיל מגיל הרבה הרבה יותר מוקדם, כשבעצם בגיל 3.5, ההורים שלי מתגרשים, ואני נשארת לגור אימא, ועם מצב כלכלי לא מיטבי, ובעצם בגיל מאוד צעיר אני מבינה שמה שנקרא אם אין אני לי מי לי, שאם אני לא אדאג לעצמי כלכלית, לא יהיה לי באמת ממי לבקש, וממש מגיל 11 אני מתחילה לעבוד, ואני מתחילה לעבוד קשה והרבה, כמו שלימדו אותי, אם רוצים כסף צריך ללכת לעבודה, ולהרוויח הרבה מאוד, לעבוד הרבה מאוד ג'וב.
לימדו את כולנו, כן.
זה בדיוק מה שלימדו אותנו, וזה מה שקרה גם כשהכרתי את עמוס בעלי הראשון, שנינו היינו ילדים צעירים, בני 10, שבצבא הכרנו, שבעצם ידענו שבשביל לייצר כסף צריך לעבוד קשה והרבה. ולכן הזוגיות שהייתה לנו, אוהבת ושמחה ככל שהייתה, היו בה הרבה מאוד שעות עבודה. הוא במקום העבודה שלו, ואני במקום העבודה שלי. ובעצם כשבאו והודיעו לי שעמוס מת, עמוס נהרג בתאונת עבודה, בעצם פעם ראשונה הבנתי שאם היינו עובדים פחות, היה לנו יותר זמן חיים לבלות ביחד. ואני חושבת ששם לראשונה נזרעו לי בראש הזרעים שמתחילים לפקפק במשפט הזה שאומר העבודה היא חיינו, ושאנחנו צריכים לעבוד הרבה וקשה. לא היו לי עוד תשובות לכלום, אבל הבנתי שם שכשאתה עובד, אתה לא בהכרח חי, או אתה לא בהכרח מבלה עם האנשים שאתה רוצה לבלות, וצובר זיכרונות עם משפחה ואנשים שאתה אוהב. ובאמת כשהוא מת, אני הייתי צריכה לראשונה להתמודד עם כל הנושא הכלכלי, כי עד אז ניהלנו את זה ביחד, ופתאום נתחיל להסתכל לבד על המספרים, למספרים בעיניים, למספרים בבנק, להתחיל להבין מה עושים עם הכספים, להתחיל להבין ביטוחים, כל מיני דברים שעד אז האמת שהוא זה שטיפל בהם, וזה באמת היה לא פשוט. ובתקופה ההיא, בגלל שהתמודדתי עם האובדן, אז בעצם זה היה עבורי כמו מין מטלה לא כיפית כזאת שעושים, כי צריך לעשות ואין ברירה, והחיים המשיכו. זאת אומרת, זה לא, עדיין לא שינה לי את ההבנה שצריך לעבוד בשביל לייצר כסף. כן, השתנה לי התחום שעבדתי בו. זאת אומרת, עד אז, עמוס נרג, אני בדיוק סיימתי את התואר כמהנדסת מערכות מידע בטכניון, כבר עבדתי ברפאל בזמנו, והמוות שלו בעצם גרם לי להבין שאני לא רוצה להעביר את כל שעות החיים שלי מול מחשבים, אלא אני רוצה לעבוד עם אנשים, ושם עשיתי שיפט ועברתי לעולם של תרפיה ובהמשך גם קואוצ'ינג, ובעצם הפכתי להיות, המשכתי לתואר שני והפכתי להיות מרצה באקדמיה, בהתחלה בטכניון, אחרי זה קצת בנתניה ובעיקר באפקה, במכללת אפקה בתל אביב, שם עבדתי במשך עשור, שם בעצם הכרתי את צחי בעלי פרק ב', 4 שנים אחרי, והעבודה שם כבר הייתה עבודה יותר קלה, זאת אומרת, זה לא היה כלוב הזהב של התעשייה, אלא עבדתי כבר רק 3.5 ימים בשבוע, כי הבנתי שאני לא רוצה לעבוד במשרה מלאה, והייתי צריכה להתחיל להבין איך מייצרים הכנסות, לא רק מהמשוואה, מה שנקרא זמן שווה כסף, אבל שם עוד לא היו לי את התשובות.
כלומר, עשית כבר את השיפור, כלומר, הגעת למצב שבו את מרוויחה בערך אותו דבר, אבל עובדת הרבה פחות, אבל עדיין עובדת. כלומר,
נכון.
לא יצאנו נכון. מהקונספציה הזאת של אפשר להרוויח כסף גם בהרבה פחות עבודה, בהכנסה שהיא לא תלויה בשעות העבודה שלנו באופן ישיר.
נכון. מה שבעצם, מה שאפשר לי באקדמיה את ההכנסות הגבוהות, היה מצד אחד שעות ההוראה שלימדתי, שאז זה כן עדיין על המשוואה זמן שווה כסף, אבל גם היה לי תפקיד של מנהלת פרויקטים של כל פרויקטי הגמר של הסטודנטים במחלקת תוכנה. בעצם אני הייתי אחראית לכל סטודנט לדאוג לו למנחה ולפרויקט, ואני הייתי אחראית על כל הבחינות שהסטודנטים עברו, בחינות הגמר, ובעצם היד על הברז של כמה בחינות אני עושה וכמה בחינות אני נתן לאנשים אחרים, הייתה בשליטה שלי, ויכולתי לבחור לעבוד יותר ולייצר יותר כסף, ולעבוד פחות וגם שיכנס פחות כסף. זה עדיין היה על המשוואה הזמן שווה כסף, אבל זה היה יותר בשליטה שלי או באפשרות שלי לשחק עם זה, ובאמת להבין, יש תקופות שאני רוצה לעבוד יותר, יש תקופות שרציתי לעבוד פחות, וזה כבר היה התחלה של שינוי שאפשר אחרת ממה שאנחנו רגילים, מה-9 עד 5 או 8 עד 5 או 8 עד אינסוף כאלה, אבל עוד לא ידעתי שיש משהו ששובר את המשוואה הזמן שווה כסף.
אוקיי, אז מה גרם לעשות את השינוי? כי באמת שברת את המשוואה הזאת, הגעתם למצב שיש לכם מגוון הכנסות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, שהם לא תלויות בעבודה, אבל מה גרם לעשות את השינוי ולהגיד, תמיד מעניין אותי הרגע שאנשים עושים את השינוי עצמו, ואומרים, די, אי אפשר יותר, חייבים משהו אחר.
כן, אז השינוי הראשון שעשיתי היה ברגע שמאיה, הבת הבחורה המשותפת של צחי ושלי, צחי, כשהכרתי אותו, היו לו כבר, כמו שאמרת, 4 ילדים בפרק א', ושנתיים אחרי שניסינו, ילדנו את מאיה, הבת הבחורה שלי, ובעצם כשהיא נולדה, הבנתי שזה לא הגיוני שאני אלך לעבודה לייצר כסף, לתת למישהי אחרת להיות איתה בבית. זה היה נראה לי לא הגיוני, שמישהי מטפלת תהיה עם הילדה. אני רציתי שילמה, חיכיתי כל השנים שתהיה לי ילדה, ושם הבנתי שאני לא רוצה להמשיך לעבוד במשרה רגילה, ומה שקרה באותה תקופה במקביל, זה שכשמאיה נולדה, אני הוצאתי לאור ספר, ספר ראשון שלי, הוצאתי אותו, הוא נקרא אלמנה והבור, שהוא מספר על ההתמודדות שלי עם האובדן, וזה ספר שהוצאתי אותו בהתחלה בכלל לא מחשיבה מסחרית. בסך הכל הוצאתי ספר ב-250 עותקים, כדי לתת מתנה ולהגיד תודה לאנשים שליוו אותי את השנים האלה מאז שהתאלמנתי ועד שבעצם ילדתי את מאיה, וכשהתחלתי לחלק את הספר הזה במתנה, קיבלתי הדים חזרה שהספר הזה הוא כל כך עוצמתי, ושהוא בכלל לא מדבר על על הסיפור האישי שלי עם השכול, בגלל שהוא נקרא האלמנה והבור, כל אחד הבור פוגש אותו במקום אחר בחיים שלו, ועוד ועוד אנשים רצו אותו, ואז אמרתי, רגע, אז איך אני יכולה, אני יכולה למכור ספר, אני לא יודעת מה זה אומר, ואמרו לי, את צריכה ללכת למה לפתוח תיק עוסק, וככה בעצם נולד העסק שלי, מזה שרציתי למכור את הספר, התפסנו עוד 2,000 עותקים, והתחלתי למכור את הספר. ומתוך המחירה של הספר, הבנתי שאם אני רוצה להגיע איתו לכל מיני אנשים, לא ידעתי אז שום דבר, לא על הפצה ולא על שיבוק דיגיטלי ולא כלום.
לא זה, זה אפילו לא זה, הרבה פעמים כסחירים, אפילו הפעולה הזאת של לפתוח את העוסק פטור, של ללכת פתאום להתעסק עם רשויות המס, אני זוכרת את זה כנורא נורא מלחית, את רגילה כל השנים, קבל תלוש מזכורת, את לא מתעסקת עם הרשויות על איזה, איזה. הצעד הזה עצמו לפעמים נורא מלחיץ.
נכון, והוא מלחיץ במיוחד, כי כשאתה שכיר, בדרך כלל כל החברים סביבך הם שכירים. ואז אם אתה שואל אותם, תגיד, מה זה אומר לפתוח תיק, מה, תיק עוסק? אז הם יגידו לך, לא, זה כאב ראש, אם אחר כך אתה תרצה לסגור את זה, ולא כדאי לך, זה כזה.
כן.
ואז לאט לאט, שאתה מבין שאם אני רוצה לעשות צעד קדימה, אני צריך לשאול את מי שכבר נמצא שם, אז אתה מתחיל לדבר עם חברים שהם עצמאים, אתה פתאום מתחיל לזהות מי מהחברים שלך עצמאים, עד היום אפילו לא חשבת על זה שהם עצמאים. לצורך העניין, אני הייתי נשואה לצחי, שצחי הייתה חברה משלו, הוא היה מועסק בחברה שלו, אני לא הבנתי בשלב הזה, שהוא לא שכיר כמו שאני שכירה. הוא היה הולך כל בוקר לעבודה, וזה היה נראה לי שהוא 8-5 כמו כל אחד אחר, לא הבנתי את המשמעות של זה. ורק כשבעצם התחלתי לשאול, רגע, מה זה להיות עצמאי? כל המשפחה שלי שכירים. אני לא הכרתי את הדבר הזה בכלל. ובעצם ככה זה התחיל מהספר, וכשהתחלתי לשאול אנשים איפה אני אמכור את הספר, מעבר לזה שהוא הלך לחנויות, הסבירו לי על מה שנקרא נטוורקינג, ולמה נטוורקינג, והתחלתי ממש למכור את הספר מפגישה לפגישה, פגישות נטוורקינג, ואנשים התחילו להגיד לי, הספר הוא נהדר, אבל אנחנו רוצים שתעשי לנו סדנאות בנושא, ואנחנו רוצים שתעשי לנו הרצאה ותספרי את הסיפור חיים שלך, ובהתחלה לא הבנתי למה מעניין אותם בכלל לשמוע את הסיפור חיים שלי, אבל כשעוד אחד אמר לי את זה, ועוד אחד אמר לי, אמרתי, יאללה, בוא ננסה. וכתבתי איזושהי הרצאה, קרה משהו מדהים, כי אני סיפרתי להם על החיים שלי, והם קיבלו מזה המון ערך לחיים שלהם. עכשיו, אני לא סתם מדגישה את המקום הזה, כי התובנה הזו שלכל אחד ואחת מאיתנו יש משהו בסיפור החיים שלנו, בניסיון שצברנו, בידע שיש לנו, בקשרים שיש לנו, כשאתה מבין שכל זה, זה דברים שיכולים להפוך להכנסות, זו מחשבה משנה תודעה ומאפשרת לפתוח את עצמך להרבה ערוצי הכנסה אחרים.
אני אפילו, אני חייבת לציין פה בחלק הזה, שגם לי היה מאוד קשה בהתחלה לשתף את הסיפור האישי שלי. אמרתי, חבר'ה, אני בא לכם עם ידע פרקטי, בואו, כאילו, הידע זה מה שמעניין, מה אני עשיתי, מה קרה, למה זה רלוונטי? זה לא קשור אליכם. אבל לאט לאט הבנתי שדווקא הנושא הזה של לספר את הסיפור האישי עוזר לאנשים להתחבר יותר, לגרום לזה להרגיש יותר אמיתי, וזה גורם לאנשים גם להגיד, אוקיי, אם היא עשתה את זה בעריק שהגיע, אז גם בטח אני יכולה לעשות. זה גם, אגב, אחת הסיבות שאני עושה את הפודקאסט, ואני מנסה להבין נשים באמת מכל הסוגים, מכל המגוונים, מכל הקצוות של האוכלוסייה, רק כדי להראות, הנה, זה הסיפור שלהם, הם הצליחו, גם אתם יכולות. זה בין המהות של הפודקאסט עצמו.
לגמרי, וזה מסר שאנחנו אומרים אותו כבר שנים, שאני וגם צחי, אנחנו אנשים כמוני כמוכם, מה שנקרא, אין לנו, לא נולדנו עם כפית של זהב בפה ולא שום דבר, עשינו את הדרך, פשוט צעדנו בדרך ולמדנו איך למנף את הדברים שיש לנו, שאחד מהם זה גם סיפור החיים שלנו, ואיך להפוך את זה לערוצי הכנסות, וזה באמת ככה, היה שינוי תודעתי מאוד משמעותי. בהמשך מה שקרה זה ש... אחרי תקופה שעברתי הרצאות שכן סיפרו את הסיפור האישי שלי על השכול, הרגשתי שבמקום לקחת אותי קדימה, זה מתחיל לקחת אותי אחורה, ושאני רוצה להתחיל לדבר על נושאים אחרים. ובגלל שבאותה תקופה כבר הייתי אחרי לימודים של תרפיה באומנויות, ואחרי לימודים של קואוצ'ינג אישי ועסקי, בעצם יצרתי איזושהי סדרת הרצאות שעוסקת בנושאים של הצלחה ומוטיבציה, והתחלתי לרוץ עם סדרת הרצאות. הייתי עושה את ההרצאות ברחובות בפארק המדע, וצחי שהחברה שלה עובדה פה באותו אזור, הוא היה מגיע בימים של ההרצאות לחבר לי את הקבלים, הולך לעבודה, חוזר, סיימת את ההרצאה, הוא בא ומנתיק. ובאחת ההרצאות הוא חיבר את הקבלים, והוא לא היה צריך ללכת לעבודה, אז הוא אמר, טוב, אם אני פה אני כבר אקשיב למה שהיא מדברת. ומסיום אותה דעה, הוא בא והוא אמר לי, וואו, אני לא מאמין, פתאום קלטתי שאני לא במקום הנכון לי, ואני רוצה לעשות שינוי, גם אני רוצה לעשות שינוי. ובאמת למחרת הוא כבר הודיע שותף שלו, שותף שלו של 20 שנה, שהוא עוזב את החברה המשותפת שלהם, וחודשיים אחרי הוא עזב את החברה, ויחד ישבנו והתחלנו לשאול את עצמנו מה הלאה. ואחד הדברים שקרו אז בפוקס או שלא בפוקס, זה שחברה הזמינה אותנו להצטרף לאיזשהו כנס בחול, אפילו לא ידענו למה אנחנו טסים, בחיים לא היינו בכנסים לפני כן, בכנסים מקצועיים, והגענו לכנס של טוני רובינס ב-2011 ברימיני באיטליה, ופתאום הבן אדם הזה מדבר על משהו שנקרא חיים של חופש כלכלי, ואנחנו שנינו כאילו נדלק לנו איזה אור, ואמרנו וואי, זה אפשרי, קודם כל זה קיים, לא ידענו שזה קיים, מה זה הכנסות פסיביות, לקחנו את המושג הזה בכלל, ואמרנו לו, אלה החיים שאנחנו רוצים, אנחנו לא יודעים איך עושים את זה, אנחנו לא לגמרי מבינים מה זה, אבל זה נשמע לנו כמו חלום שאנחנו רוצים להגשים אותו. וחזרנו לאותו כנס, וישבנו, ממש הקדשנו את הזמן לעצור ולשאול את עצמנו, אז איך אנחנו כן רוצים שהחיים שלנו ייראו? אם אנחנו לא רוצים לעבוד במשרד, ואנחנו לא רוצים לעבוד באקדמיה, מה כן? וממש ישבנו ובנינו, הגדרנו מה לא, למשל לא רוצים פקקים, לא רוצים כל יום לעמוד בפקקים, זה סיוני לסוס עובד את פקקים, אבל אנחנו לא רוצים פקקים, מה כן רוצים? הילדים היו אז צעירים בגילאי גן, אמרנו, אני רוצה כל בוקר, אנחנו רוצים כל בוקר ללכת בנחת, לקחת אותם לגן, לא לזרוק אותם שם ולרוץ לעבודה כי אנחנו מאחרים. לחזור הביתה בנחת, לשבת לאכול ארוחת בוקר זוגית. הנושא הזוגי והנושא המשפחתי הם ערכים מאוד מאוד חשובים גם לי וגם לצחי. וממש בנינו לוז, כמו שיש מערכת שעות לילדים בבית ספר, בנינו לוז לאיך אנחנו רוצים שירי השבוע שלנו. רצינו ללכת ללמוד ביחד, רצינו להגשים את עצמנו ביחד דרך העסק המשותף. רצינו ממש סתמנו, רצינו ללמוד עוד קורסים בארץ ובחול, רצינו להבין מה, איך מייצרים חופש כלכלי.
אז את יודעת, החלק הזה שאת מתארת, הוא חלק נורא נורא חשוב, כי את יודעת, אני נגיד דילגתי על החלק הזה, אני אמרתי, אוקיי, אני רוצה חופש כלכלי ויהי מה ולא לעבוד, אבל אני חושבת שהחלק הזה שאני אישית פספסתי, זה אוקיי, מה אני עושה כשאני מגיעה לחופש? וזה גם חלק שאני חושבת שהרבה מתעלמים ממנו של, אוקיי, הגעתם לחופש, הגעתם לנקודה מה אז? ואני מצאתי את עצמי בשלב הזה ככה די בדיכאון, כשהגעתי למטרה, אני כזה, אוקיי, עכשיו לא קמה, אני קמה בבוקר, אני לא חייבת ללכת לעבודה, מה עכשיו? וכמו שאמרת, כל החברים מסביב שכירים היו, וכולם זה, אז אני פשוט לא ידעתי כבר מה לעשות עם עצמי, ובאמת חשוב גם, כמו שאת מתארת, לבנות איך החיים יראו, כשכן נמצאים בחופש כלכלי, וכשכן, זה, מה באמת רוצים לעשות, כי זה בדרך כלל מה לא רוצים. אז אני לא רוצה את העבודה הזאת, אני לא רוצה זה, ואני נגיד גיליתי על עצמי שזה לא שאני לא רוצה לעבוד, אלא אני רוצה לעבוד במשהו שהוא יותר משמעותי ומגשים אותי, ובשעות ובתנאים שלי.
נכון מאוד. ויש משפט שאני מאוד אוהבת, ואני תמיד אומרת אותו, שחופש כלכלי, it's not about your money, it's about your life. הפוקוס על הכסף הוא לא לשם הכסף. הפוקוס על הכסף הוא לשם בניית החיים שאתה רוצה, ולשם הגשמת הרצונות שלך והחלומות שלך והדברים שאתה רוצה להגשים, הערך שאתה רוצה לתת לאנשים לעולם. אם אני רוצה לתת ערך לאנשים לעולם, אני צריכה שמשהו יתדלק את זה, יתזרם את זה. אני לא רוצה שזה יהפוך, שאני אצטרך לעבוד בשביל לייצר כסף. לא, אני רוצה לייצר, אני רוצה לעבוד, ואני רוצה לתת את הערך שלי, וכן, אני רוצה גם שיהיה מתוגמל. אבל לא שאני אהיה חייבת לעשות את זה בשביל התגמול הכלכלי. אני רוצה לעשות את זה במקום של בחירה. אנחנו בתקופת הקורונה, החלטנו שלא באנו להיות פה, וחתכנו לכמעט שנה טיול בעולם. ממש טיול ארבעתנו עם שני ילדים הצעירים, כמעט שנה, לא עבדנו בכלל.
אנחנו עשינו את אותו דבר במקסיקו, לא היה כיף בארץ בזמן הקורונה.
אז המקום הזה שאני יכולה לבחור לעבוד כמה שבא לי, מתי שבא לי, ויש תקופות, אנחנו עכשיו למשל, הנה יציאת הספר החדש שלנו, לאור הספר שנקרא החופש הכלכלי שלך, אנחנו עובדים הרבה מאוד שעות על הקמפיין שלו, ועל הרמנו אתר אינטרנט חדש, ואנחנו עושים רשתות חברתיות חדשות, ואנחנו עובדים הרבה שעות, הרבה זמן לא עבדתי, אינטנסיבי כמו עכשיו. אבל אני יודעת שעוד חודשיים, מחכה לי חודשיים וחצי תאילנד, ובחודשיים וחצי הזה אני אשב בבריכה עם איזה שייק אננס טעים או קוקוס, או אני לא יודעת מה, וזה בסדר, וזה יכול להיות שגם באמצע החופשה פתאום יבוא לי איזה רעיון לאיזה מוצר, ואני אשב איזה יומיים או שבוע, ואני אשב מפתח אותו. זה לא אישיו, זה העניין. להרבה אנשים, המקום של ללכת לעבודה, זה קשה רגשית, כי הם לא נהנים, כי הם לא מגשימים את עצמם, כי הם לא עם אנשים שמואפים להיות. ובגלל זה הרבה אנשים, הרבה פעמים, דרך אגב, מבלבלים, אפרופו תאילנד, מבלבלים בין חופש כלכלי, חופש של חופש כלכלי, לבין חופשה. חופשה זה כשאני עוצרת את החיים שלי ונוסעת לאיפשהו. אני עושה חופשה מהחיים. חופש כלכלי זה לבנות את החיים כמו שאני רוצה אותם, שהם ירגישו לי חופש כל הזמן, או לפחות רוב הזמן. וזה הבדל תפיסתי מאוד משמעותי. אני לא רוצה לחיות חיים שאני צריכה לקחת מהם חופשה ולהתנתק מהם. אני רוצה שזה יהיה חלק מהמהות של החיים.
נכון, שזה להתאים את החיים לאיך שאנחנו רוצים. שוב, אני נגיד כל פעם באה בתהליך של זה, ואני גיליתי שאצלי יש לי גלים של המון מוטיבציה והמון רצון רק לעבוד, ואז אחר כך אני כאילו, אני אומר, טוב, די, אני ממש רוצה את החופש ואני רוצה את השקט לא לעבוד, ואז יש לי גלים שהם פחות, אז אני מנסה באמת לתכנן את החיים ככה, הכיוון שלי נגיד זה כל שנה לקחת את יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, שבתור עצמאים כאילו זה די תקופה מתה, לא קורה בארץ שום דבר, כולם בחופש, בחול, בחגים, ופשוט לטייל כל שנה במקום אחר בעולם, כלומר, אפשר לעצב את החיים ככה, זה לא חייב להיות כל היום ללכת לעבודה, יש את החופשות המסודרות שאומרים לנו שצריך לקחת חופש, ושאר הזמן לא. אלא לראות מה מתאים לנו, לאופי שלנו, לרצונות שלנו, כי יש אנשים שמתאים להם לעבוד חצי שנה, כן, חצי שנה לא, יש כאלה שחצי שבוע, כל אחד ומה שמתאים לו, וזה תהליך גם למצוא מה נכון ומה מתאים לכל אחד.
נכון, זה היופי בחופש כלכלי, לפחות איך שאנחנו מלמדים איתו, שזה מותאם ראשית לך. בגלל זה חשוב שתעצור קודם ותשאל את עצמך, איך אתה רוצה שהחיים שלך יראו? וזו שאלה שאנחנו לא רגילים לשאול אותה. מגיל צעיר, אף אחד לא מרגיל אותנו לשאול, אף אחד לא שואל אותנו, מה אתה רוצה? מה את רוצה? לבחור. אנחנו הולכים בתוך איזשהו מסלול כזה שיבנו מראש עבורנו, ואף אחד לא רוצה לשאול אותנו, מה באמת את רוצה? אני למשל, כשהתחלתי ללמוד מחשבים ומערכות מידע בטכניון אחרי הצבא, זה לא היה כי זה מה שרציתי, זה היה כי זה מה שאמרו לי שמייצר הכי הרבה כסף. אז אמרתי, טוב, העבודה זה בשביל כסף, אז אני אלך ללמוד את מה שייצר לי את העבודה שתייצר לי הכי הרבה כסף.
יש ציטוט יפה של ג'ון לנן שאני אוהבת, הוא אומר, מורה פעם שאלה אותי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול, אוקיי, what do you want to be? אני אגיד, זה מסתדר יותר טוב. אז אמרה לה, אני רוצה להיות מאושר. אמרה לו, לא הבנת את השאלה, היא אומר לה, לא, את לא הבנת את החיים.
נכון.
וזה בדיוק הדבר. אני רוצה להתקדם ולשאול אותך קצת על מקורות ההכנסה של נוספים, כי את אומרת, אוקיי, הגענו לתהליך, תנו את התהליך, חשבנו איך אנחנו רוצים שהכם יראו, אבל איך הגעתם לזה בפועל? מה, איזה מקורות הכנסה נוספים יצרתם? שאתם אומרים שהם די מנותקים משעות העבודה שלכם.
נכון. אז קודם כל, אני, בגלל שאני מאוד אוהבת את העולם של פיתוח תוכן, ושבגיל מאוד צעיר, כמו שסיפרתי לך, מאוד צעיר יחסית, אני יודעת, הבנתי שלסיפור החיים שלי יש ערך לאחרים, אז בעצם זה משהו שאני לוקחת אותו מאז, וכל פעם שאני מרגישה שצברתי ניסיון במשהו, או ידע במשהו, אני אורזת אותו למוצר, מידע כזה או אחר, החל מספרים, דרך קורסים, דרך אודיו, דרך סדרת אנימציה לילדים, אוקיי? ומייצרת עוד ועוד קורסים דיגיטליים כאלה ואחרים, שהם מהווים ערוצי הכנסה עבורנו. למשל, גם הספר, או התוכנית שלנו לשחרר את המיליונר שבפנים, זה תכנים שמבוססים על התהליך שאנחנו עברנו. מאותו רגע ששמענו ב-2011 על המושג חופש כלכלי, לקח לנו פחות מ-4 שנים להגיע לאותה הגדרה, לאותה מערכת שעות שהחלטנו שזה מה שאנחנו רוצים שיהיו החיים שלנו, ובעצם ב-4 שנים האלה עברנו כל מיני דברים. החל מתהליך שקשור למערכת היחסים עם כסף, ודרך תהליך של ללמוד בכלל שיש דבר כזה שנקרא הכנסות פסיביות, ומה זה הכנסות פסיביות, ואיך אפשר לשבור את המשוואה הזמן שווה כסף, ואיזה משוואות אחרות יש, ומאיפה מייצרים את ההכנסות, ומה זה אומר לתת לכסף לעבוד עבורך. יש הרבה מאוד למידה שאתה עושה, ובעצם כשאנחנו עברנו את התהליך, אנחנו היינו צריכים ללקט מהרבה מאוד מקומות, וללמוד מהרבה מאוד מנטורים, ובארץ ובחול, ונסענו וחזרנו בספרים, בשביל לעבור איזושהי דרך מסודרת של התהליך הזה. וכשאנחנו הגענו לחופש כלכלי, בעצם הסתכלתי אחורה על 4 שנים, וניתחתי מה היה בתהליך הזה, שאפשר לנו לעשות את היציאה שלנו לחופש כלכלי, והרזנו את זה לתוך תהליך דיגיטלי, שאנשים עוברים ב9 שבועות. זה לא אומר שתוך 9 שבועות הם בחופש כלכלי, זה אומר שיש להם את הכלים ואת התובנות, לעלות על הדרך הזו, ולהתחיל לייצר את הדרך הזו של חופש כלכלי. חופש כלכלי זה לא משהו שהיום אני מחליטה שהוא קורה ומחר הוא קורה. זה תהליך. ואני תמיד אומרת שזה כמו ההבדל בין להדליק את האור עם מתן או להדליק את האור עם דימר. אז חופש כלכלי זה דימר. אני יותר ויותר מדליקה את האור, יותר ויותר מפריעה, מרפא את מערכת היחסים שלי עם כסף. אני יותר ויותר מבינה מה זה הכנסות פסיביות. אני מתחילה לייצר את השקל הפסיבי הראשון שלי. רק הנקודה הזו של השקל הפסיבי הראשון היא mind blowing. ואז אני פתאום מבינה שאני יכולה, אז אני אומרת, רגע, אז אם אני יכולה שקל, אז אולי אני יכולה גם 50 שקל, ואני מתחילה לאט לאט להגדיל, ופתאום אני מגלה שאני יכולה לעשות גם אלפי שקלים בהכנסות דיגיטליות, סליחה, בהכנסות פסיביות. ואני פתאום מבינה שאם אני שמה את הכסף בנדלן, אז הכסף גדל, או אם אני שמה את הכסף בשוק ההון, אז הכסף גדל מעצמו, אני כבר לא צריכה לעבוד בשביל שהוא יגדל שם. נכון שלפעמים הוא גם יורד, זה גם חלק מהחיים, זה גם חלק מהלמידה, זה גם חלק מהתהליך, להבין שחופש כלכלי הוא לא קו אחד ישר. הגדרתי שאני רוצה, לא יודעת, 50,000 שקל בחודש, זה לא לנצח ככה וגמרנו. לא, זה יש עליות ויש ירידות, ויש שנים שבא לי לטייל יותר בחול, אני צריכה יותר כסף. ויש שנים שבא לי יותר לעבוד, אז אני פחות צריכה את ההכנסות הפסיביות, כי אני יכולה גם לייצר מקורות הכנסה מעבודה. זאת אומרת, זה דברים משתנים, והחיים קורים, ויש חתונה לילדים, את עוד רחוקה מזה.
כמה רחוקה.
הם מתחילים ללכת לבית ספר והם רוצים חוגים, אז פתאום, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד דינמי עם החיים, ודברים קורים, ולפעמים גם shit happens, וקרה לנו גם shit happens. אנחנו לפני 7 שנים, הבן הבכור של צחי חיין בצבא התאבד, שזה טלטל את עולמנו מאוד, ופתאום היינו צריכים את הכסף של החופש כלכלי, בשביל רגע להגיד, שנייה, אנחנו עכשיו לא עובדים, אנחנו עכשיו מרפאים את המשפחה שלנו, וזה טיפולים לכולם, וזה, אנחנו החלטנו שהדרך שלנו להתמודד עם זה, זה לצבוע מסביב לשחור הזה בהרבה צבעים של חוויות טובות, והתחלנו לטוס לטיולים יקרים מאוד בחול, כדי לצבור חוויות עם כל הילדים ולהכניס שמחה ואושר פנימה הביתה, וגם בשביל זה חופש כלכלי הוא הכרחי והוא לא מותרות, כי לכל אחד מתישהו בחיים יפגוש אותו שיט כזה או אחר, וראי קורונה, ראי מלחמה, את יודעת, את אפילו לא צריך להגיע
לחצר. לא חסר דוגמאות שתואמות לכולם, כן.
ופתאום נכנס למקום העבודה שלי, AI, ופתאום לא צריכים אותי במקום העבודה, אז מפטרים אותי. זאת אומרת, החיים קורים, והכסף הוא לא המטרה. הכסף הוא האמצעי, הוא הדלק לחיות את החיים שאני רוצה. בגלל זה, אם אני חוזרת אחורה, בעיניי הדבר הראשון שחשוב שמדברים על חופש כלכלי, זה לא להתעסק במספרים, אלא קודם כל לשאול איזה חיים אני רוצה לייצר, ומתוך איזה חיים אני רוצה לייצר, לבנות את הכר הכסף אני צריך לזה.
בתור מי שעשתה את ההפוך, אני יכולה להגיד לך שזה בהחלט נכון. צריך קודם כל להתמקד במה אנחנו רוצים, ולא רק איך נברוח מאיפה שאנחנו כרגע.
נכון, אז לפי מה הגדרת את המספר שעבורך הוא חופש כלכלי?
בגדול, לפי ההכנסות שהיו לי לפני כן. אתה אמרתי, אוקיי, אם יש לי את אותה רמת הכנסות שהיה לי כשעבדתי בהייטק, אז זה יסדר אותי. אבל בפועל כאילו גיליתי שהי, עבודה לוקחת הרבה מאוד זמן מהחיים שלנו, ואז בעצם אני צריכה יותר כדי לחיות בחופש כלכלי, כי אז מה? אני רוצה לעשות סדנאות, אני רוצה לעשות קורסים, אני רוצה להתקדם, להתפתח, אני רוצה ללכת לבלות, לצאת יותר. אז פתאום יש לי הרבה יותר הוצאות שלא היו לי לפני כן. עבודה גם משלמים לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו לא מודעים לזה.
את יודעת, כשטיילנו את 10 חודשים בעולם, אנחנו לא היינו במקום אחד, אנחנו ממש נדדנו בעולם. ואחד הדברים, כל פעם היינו צריכים לקבל החלטה לאן אנחנו עוברים. והקבלת החלטה הייתה לפי 2 פרמטרים. פרמטר אחד, בגלל שזה היה קורונה, אז איפה ירוק מבחינת קורונה שאפשר לעבור. והפרמטר השני זה לפי מזג אוויר, איפה נעים, איפה מזג אוויר נעים. וקלטנו שהיינו שנה שלמה, כמעט שנה שלמה, במזג אוויר שנעים לנו.
בקיץ.
זאת אומרת שאפילו את המזג אוויר של החיים שלך, אתה יכול לבחור. אתה לא חייב להיות אלה שבקיץ, או אני שונא קיץ, או בחורף, או אני שונא חורף. ווואלה, אפילו את רמת המזג אוויר שאתה חי בה, אתה יכול לבחור, וזה היה עוד הסימון על רמת החופש שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו בחיים, את החופש והמחירה.
אני ממש זוכרת שפגשתי משפחות שהן היו אומרות, אנחנו מטיילים בעקבות הקיץ. כלומר, לא בא לנו חורף, לא מתאים. ואז פתאום קלטתי גם עם הילד כמה זה יותר אפקטיבי, כי גם אורזים פחות בגדי חורף. אז הוא היה מכנסיים קצרים, ולא קלטתי כמה הוא גדל אפילו, כי כל הזמן היה רגע מכנסיים קצרים, פתאום שמתי לו מכנסיים ארוכים שהיה לנו בטיסה תלוך, וכיתסנו אז בדצמבר, וראיתי פתאום כמה זה נהיה קצר עליו. אבל כל המכנסיים הקצרים שהיו לו עדיין התאימו, פשוט היה קצת יותר קצר.
לגמרי.
אז זה בהחלט דבר נורא נחמד שאפשר להפיין ככה את החיים, אבל אני חושבת שקצת התחמת מהשאלה שלה, לענות לי על מקורות ההכנסה הנוספים שיצרת, כאילו דומר, דיברת על הספר שהיה לך ועל קורסים ומוצרי מידע.
נכון, אז לא התחרפתי, רק הרחפתי את הסיפור, אז אני חוזרת. אז קודם כל, אז אני הכנסות פסיביות שאני אוהבת ליצור, הכנסות בכלל וגם פסיביות שאני אוהבת ליצור, הן לרוב מבוססות ידע, מבוססות ערך שנותנים. צחי, למשל, ההכנסות הפסיביות שהוא אוהב לייצר קשורות לעולם הנדלן, זה עולם שמאוד מעניין אותו ומרתק אותו, ולכן הוא למד והעמיק את עולם הידע שלו בתוך המקום הזה, ולאורך השנים התנסינו בעשרות רבות של השקעות בעולם הנדלן. יש לנו השקעות בתיקי השקעות, יש לנו שיתופי פעולה, אחד הדברים שאתה לומד כשאתה מדבר חופש כלכלי, ואתה מדבר על לשבור את המשוואה הזמן שבכסף, אחת המשוואות זה משוואות של שיתופי פעולה. איך אני יכול לייצר שיתוף פעולה? מינוף של אנשים אחרים, עבודה מול אנשים אחרים, בשביל לייצר הכנסות פסיביות. אז למשל, יכול להיות שעשיתי שיתופי פעולה, לדוגמה, לא יכול להיות, עשיתי שיתופי פעולה, של לבוא עם היכולות שלי לפיתוח תוכן, לאנשים שיש להם תוכן, והם לא יודעים איך להפוך אותו למוצר מידע, למשל, ועשינו שיתוף פעולה, הם הביאו את התוכן, אני הבאתי את עולם הידע המקצועי שלי, ויצרנו יחד מוצר שהוא בעצם בשותפות.
זה נגיד משהו שלדעתי בתי ספר הורסים אותנו בצורה פסיכית לגבי הנושא הזה של שיתופי פעולה, כי בבית ספר יש מבחנים, יש רק תשובה אחת נכונה, שזה גם לא נכון בעליל בחיים, אבל גם, כלומר, אסור לשתף פעולה, אם תופסים אתכם, מדברים עם מישהו אחר, מתייעצים, מכינים עבודות ביחד או דברים כאלה, זה לא תקין, מענישים אותנו על זה, אבל כדי באמת להתקדם בחיים אנחנו צריכים שיתוף פעולה, ו... אני אמנם הילד שלי עוד בן 4 וזה, אבל כאילו כן, המחשבות על בית ספר מתחילות לטוס, ובאמת לומדים את כל השיעורים הלא נכונים. יש רק דרך אחת, רק תשובה אחת נכונה, יש מקבלים ציוד שהוא סופי, ואסור לשתף פעולה, וזה כל מיני דברים שככל שאת מתפתחת יותר, את מבינה שהם פשוט לא נכונים. הם פשוט לא, כאילו זה ההפך ממה שצריך כדי באמת להצליח בחיים ולחיות החיים כמו שאנחנו רוצים.
אז אני אגיד על זה מילה, למרות שזה לא הפוקוס של השידור שלנו, שהתפיסה שלנו על בית ספר היא שאנחנו לא שולחים את הילדים לבית ספר בשביל ללמוד, אנחנו שולחים אותם בשביל ההתמודדויות החברתיות. את הלימודים הם עושים, החשובים באמת הם עושים בבית, ממה שהם רואים את ההורים שלהם ומה שאנחנו מלמדים אותם על החיים. אז זה ככה אני מאמין שלי, אבל זה כבר סיפור אחר בפני עצמו. אני כן רוצה אבל רגע להגיד משפט, כי שאלת אותי על מה ערוצי ההכנסות הנוספים שלי, ואני רוצה להגיד על זה משהו, כי הרבה פעמים מה שקורה, כשאנשים שואלים אותי את השאלה הזאת, הם חושבים לעצמם בראש, טוב, אני לא יודע לפתח תוכן, ולי אין כסף להתעסק עם נדלן, אז כנראה זה לא רלוונטי לכל החופש הכלכלי הזה. ואני רוצה לבוא ולהגיד שלכל בן אדם מתאים ערוצי ההכנסות הנוספים שרלוונטיים עבורו. וכל אחד צריך לעשות חיפוש ולראות מה נכון ומה מתאים לו. וכל אחד יכול להתחיל עם משהו, ואני אתן לך רגע דוגמה, ממש מלקוחה שלפני חודשיים, אני חושבת, השתתפה באיזושהי סדנה שלנו, שנקראת להיפתח לערוצים חדשים, שבה אנחנו ממש מלמדים אנשים איך לפתוח את התודעה לחשיבה שאומרת שכסף לא חייבים רק לעשות במקום העבודה, אלא אפשר לעשות מכל מיני דברים נוספים, ואנחנו באמת עוברים נושא נושא, ומלמדים אותם, נותנים להם טילים לפיתוח עוד ערוצים. ואותה לקוחה, יש לה איזושהי קליניקה של טיפולים, ובשעות הבוקר, המקדמות, היא אוהבת לקחת את הכלב, היא מוציאה את הכלב שלה לטיול בבוקר, והיא הולכת בשדה שצומחת בו מרווה. ואותה אישה מה שהיא עושה, זה היא כותפת לעצמה את המרווה, והיא מדליקה אותה ועושה תיאור אנרגטי. מי שמתחבר לתחום, מי שלא, לרגע תקבלו את זה כמו שזה. ואחד הדברים שאנחנו מלמדים, זה שנמצא מתחת לאף. אתם פשוט לא יודעים איך להפוך אותו לכסף, אבל הוא נמצא שם. ואנחנו אומרים להם, תסתכלו רגע על המציאות שלכם, ותנסו לחשוב מה כבר קיים לכם, ויכול להפוך להיות הכנסה. ואותה אישה חזרה אחרי איזה יומיים לקבוצה, ושיתפה שבאותו יום שהיא הלכה בבוקר עם הכלב בטיול, היא כתפה מרווה, והיא כתפה מרווה לא רק לעצמה, אלא היא כתפה מרווה והיא הביאה אותה גם לקליניקה, וקשרה אותה באיזה סרט יפה כזה. ופתאום הגיעה איזושהי אישה לטיפול, ושאלה אותה, אי, מה זה? מה את עושה עם זה? והיא הסבירה לה שהיא עושה עם זה תיאור אנרגטי. והיא שאלה אותה, תגידי, אני יכולה לקנות ממך את המרווה הזאת? מרווה שהיא כתפה אותה בבוקר בשדה, כן? והיא אמרה לה, בטח בשמחה, אין שום בעיה. אז היא אמרה לה, יופי, אז תכין לי עוד אחד כזה, עוד קבוצת מרווה, כי אני רוצה גם להביא מתנה לחברה שלי. ופתאום, רק מלייצר הכנסה מזה שהיא מוכרת שעות בקליניקה, היא פתאום הגדילה את ההכנסה באותו זמן עבודה, מזה שהיא מוכרת את המרווה בקליניקה שלה. עכשיו, זה נכון?
בקיצר, לשתול מרווה בחצר, זה מה שאת אומרת לי.
לא חייבים לעשות קפיצה תודעתית מ-0 ל-100, אני עובד כל הזמן, להכל יהיה לי פסיבי. צריך לאט לאט, זה כמו חדר כושר למוח.
זה גם הרבה פעמים לא עובד. כן, כשקופים רואים את זה נגיד אצל זוכים בלוטו, שהם בבת אחת עשו קפיצה פיזית נורא נורא גדולה, ורוב הפעמים הם פשוט מאבדים את הכסף הזה תוך כמה שנים, ואפילו נמצא במצב כלכלי יותר גרוע. לפעמים ללכת בדרך באיפה שנוח לנו ולצמוח בקצב שלנו זה הרבה יותר נכון.
היא בעצם שמערכת היחסים שלהם עם כסף, שאם תרצי תכף נעמיק בה, היא לא השתנתה. הכסף נפל עליהם משמיים, מה שנקרא, אבל מערכת היחסים שלהם עם כסף לא השתנתה, ולכן הם לא יודעים מה לעשות עם כל השפע הזה שנפל עליהם, ובאמת מחקרים מראים, מחקרים שנעשו על הנושא הזה מראים, שתוך תקופה של שנים בודדות, רובם מגיעים למצב כלכלי קשה יותר מהמצב הכלכלי שהם היו בו לפני כן.
לא רואים, אז הם לא יודעים לנהל כסף בקטן, איך תדעו לנהל כסף בגדול? פשוט אז עשיתם טעויות במאות שקלים, אלפי שקלים, ואז תעשו טעויות במאות אלפי שקלים, זה ההבדל. בואי נדבר על מערכת היחסים עם כסף, שזה נושא שאנחנו ככה דיברנו עליו כל הזמן, אבל צריך להבין, מה זה בדיוק? כאילו, אנחנו מדברות על זה ואיך לשפר, אבל הכסף זה משהו פיזי. אוקיי? אנחנו כאילו, מה פתאום שיש לנו מערכת יחסים איתו? זה לי מערכת יחסים עם השולחן שלי או עם המחשב שלי. למה זאת מערכת יחסים? זה משהו שהוא נורא חד צדדי. אני לא מאמינה במה שאני אומרת, אני רק זורקת את זה כדי להעניין את הדירי.
כי אם עכשיו הוא יקרוס, אני בטוחה שאת תהיה בבאסה עולמית. אז בואי נבין מה זה אומר מערכת יחסים. מערכת יחסים זה אולי מילה כזאת גדולה ומורכבת. אבל המשמעות שלה היא בעצם מה אני חושבת על הדבר או על הבן אדם. בסדר, בואי ניקח רגע בן זוג. מה אני חושבת על הבן זוג שלי, איך אני מרגישה כלפי הבן זוג שלי, איך אני מתנהגת עם הבן זוג שלי, מערכת יחסים. אותו דבר עם כסף, יש לנו מחשבות על הכסף, חלקן מודעות, רובן לא מודעות, שנתקעו לנו בלא מודע מגיל מאוד מאוד צעיר. יש לנו מערכת יחסים רגשית מול כסף, איך אני מרגישה עם כסף, אני גדלתי בבית שהיו בו הרבה מריבות על כסף מאז שההורים שלי התגרשו. עבורי כסף היה מחובר, חיבור מאוד חזק, לכל מיני רגשות לא נעימים, כמו בושה והסתרה ובגידה וכעס וכאבים. ואם אלה הרגשות שיש לי כלפי כסף, או היו לי כלפי כסף אבל נשארו לי בלא מודע, בצורה לא מודעת אני אפעל כדי שלא יהיה לי כסף. איך זה בא לידי ביטוי? למשל, אני אבזבז כספים, אני לא אבקש העלאה בשכר, אני לא יודע לתמחר את עצמי כמו שצריך, אני לא אעריך את הכסף, את הערך שלי מספיק גבוה בשביל לתמחר את זה. יהיו אנשים שיהיו לי חייבים, יהיו חייבים לי כסף, ואני לא אלך לבקש את הכסף. יגיע לי כסף מהמדינה מסיבה זו או אחרת, ואני לא אפעל כדי להביא אותו הביתה. כל מיני פעולות כאלה. אז אמרנו מה אני חושבת עליו, ואמרנו מה אני מרגישה כלפיו, וגם איך אני פועלת איתו. והפועלת איתו זה תוצאה של איך אני מרגישה ומה אני חושבת עליו. ונכון שכסף זה רק כביכול נייר, אבל הוא מייצג הרבה מאוד דברים עבורנו. הוא מייצג עוצמה, הוא מייצג את היכולת שלי להתקדם בחיים, הוא מייצג הצלחה. הרבה אנשים אומרים מי שיש לו כסף הוא מצליח, מי שאין לו כסף הוא לא מצליח. מי אמר שזה נכון? ביטחון.
עבורי הוא מייצג למשל ביטחון. זה יש המון, נכון. זה ממש משמעות שונה לכל בן אדם. ואני חושבת שאנשים לא יוצרים רגע להבין מה המשמעות של כסף בכלל עבורי.
נכון, הוא מייצג משהו מאוד חזק על מערכות היחסים שלנו. למשל בזוגיות, למשל עם ההורים שלי, איזה זיכרונות יש לי מההורים שלי, איך הם התנהגו איתי על כסף. אתמול מישהי כתבה לי איזושהי לקוחה, יש לי קבוצת וואטסאפ, שאני אלך צעד אחד אחורה, פיתחתי קלפים שנקראים מיסטורי מערכת יחסים עם כסף. זה קלפים שבכל קלף יש שאלה, על מערכת יחסים עם כסף. למה פיתחתי אותם? כי שמתי לב שאם אני אשאל אותך, או לא משנה כל בן אדם, איזושהי שאלה שהיא מדברת על המערכת יחסים שלכם כסף, את ישר תסגרי, יהיה לך לא נוח לענות עליה. אבל אם את תקבלי קלף, והשאלה תהיה כתובה על קלף, את תסתכלי ואת תגידי, יו, איזה קטע, איזה שאלה, ואת ישר תעני. שזה קטע, גם אם יהיה לך קשה, זה ירגיש לך מין משחק כזה, כי קלפים ומהילדות זוכרים לנו בדור משהו שהוא משחקי. אז הקלפים מאפשרים להגיע פנימה לתוך מערכת יחסים עם כסף בצורה מדהימה. ויש לי קבוצת וואטסאפ שכל בוקר האנשים שם מקבלים קלף עם שאלה. והייתה שאלה לפני כמה ימים, הייתה משהו כמו בתור ילד או ילדה, רגע תני לי זכר איך הייתה השאלה, שנייה ברף לי הנוסח שלה, בתור ילד או ילדה, כמה הייתם צריכים להתאמץ בשביל לקבל כסף מההורים? מין משהו כזה, זה לא הניסוח המדויק, אבל משהו כזה. והתשובות שהיו שם היו החל מ, לא משנה כמה התאמצתי בחיים לא קיבלתי, דרך קיבלתי כל כך בקלות שלקח לי המון שנים להבין את הערך של הכסף, דרך המון המון תשובות באמצע. כל תשובה כזו, דרך הכסף, אומרת משהו, אנחנו מסיקים מזה משהו כילדים, על מערכת היחסים עם כסף, על זה שאבא נותן לי כסף או אמא נותנת לי כסף, על זה שאני צריכה להתאמץ בשביל לקבל, הם אוהבים אותי, הם לא אוהבים אותי, זאת אומרת, כסף יש לו השפעה ומשמעות מאוד גדולה בתוך מערכות היחסים שלנו, בזוגיות שלנו, אוקיי? זה אף פעם לא רק אני ובן הזוג שלי, תמיד יש שם את הדבר השלישי הזה במערכת יחסים, באנגלית קוראים לזה מי מי הני אנד מי מני, זה משולש, אנחנו אף פעם לא בזוגיות, אנחנו במערכת יחסים משולשת, כי כל אחד מאיתנו בא עם מערכת היחסים וסט האמונות שלו על כסף, אז לי יש את שלי, ולבן זוג שלי יש את שלו, ושלי מגיעים משל ההורים שלי, ולאמא שלי יש את שלה, ולאבא שלי יש את כל אחד, וזה מורכב ומסובך, וזה הרוב קורה בלא מודע.
אוקיי, אבל בואי לא לדכא אותנו, אוקיי, נכון, זה מורכב, זה מסובך, איך אנחנו משפרים את זה תכלס, אוקיי? אני הגעתי למסקנה שאצלי כסף יכול להיות מקושר עם אובדן. אולי אנשים שהתייתמו ופתאום קיבלו מלא כסף, או הגעתם עסקה שזה מקושר כמו שאת סיפרת, צריך עם בושה או הסתרה או דברים, כלומר שזה לא בכך חיובי. אוקיי, איך אני משפרת את זה? מה אני עושה? כאילו זה חום, מורכב, זה קשוח, זה, אבל בואי נהיה אופטימיים קצת.
אולי שבשושלת שלנו יש תקופות של הישרדות ועוני ושואה, זה חלחל לכולנו המקום ההישרדותי הזה. ואני רוצה רגע לקחת את הדוגמה המצוינת שאמרת, שבט של מישהו שחווה אובדן ופתאום קיבל הרבה כסף, אוקיי? כשזה קורה בגיל מבוגר, אני יכולה, יש לי מספיק הבנה לנתח את הסיטואציה ולהגיד, אני לא קיבלתי את הכסף בגלל, כאילו לא, זה לא שמישהו היה צריך למות בשביל שאני אקבל את הכסף, אני מבינה את זה. אבל בתור ילד שזה קורה לו, אוקיי, שפתאום נניח הוא התייתם מהוריו וקיבל עכשיו מלא כסף, יכול להיות שהוא יגדל עם המון, אשמה על המקום הזה. ופתאום כסף הוא לא יוכל לסבול שיש לו כסף, כי זה מחבר אותו למה אני נהנה מזה שההורים שלי מתו, כל מיני מחשבות שמתחילות במקום ילדי ופוגשות לא רק ילדים, אני פוגשת הרבה אנשים שחווים אובדן, והסיפור עם כסף הוא גם משמעותי שם. אז מה עושים עם כל השכלה הזה, אוקיי? בתור התחלה, ממש, ממש, אצל רובנו זה שכלה, אין מה לעשות. בתור התחלה זה קודם כל להבין את אחת התובנות הכי משנות חיים בעיניי, בהיבט הכלכלי, שאומרת שכמה כסף יש לי בחשבון הבנק, זה שיקוף של מערכת היחסים שלי עם כסף. וככל שאני ארפא את מערכת היחסים שלי עם כסף, ככה אני אוכל להגדיל את מצב חשבון הבנק שלי. וזו אחת המוטיבציות ללמה אני רוצה לעבוד על מערכת יחסים עם כסף. המוטיבציה השנייה זה שאנחנו סוחבים מטענים רגשיים מאוד מאוד כבדים על הכתפיים דרך המקום של הכסף. אז מה אנחנו עושים בשביל לשפר את זה? בתור התחלה מבינים שזה המצב, כי הרבה אנשים לא מבינים שיש להם מערכת יחסים עם כסף. כמו שאמרתם, אומרים, מה זה שטר, איזה מערכת יחסים יש לי עם שטר או עם מטבע? אוקיי, היום זה אפילו לא שטר ומטבע, זה סתם משהו בטלפון שלי ש... נכון, אז בתור התחלה להבין שזה מערכת יחסים, וממש כמו שאם אני בזוגיות עכשיו ולא טוב לי בזוגיות, ואני רוצה לשנות את המצב, ממש כמו שאני רוצה לשנות את המצב הכלכלי או את מערכת יחסים עם כסף, אני צריכה להשקיע בזוגיות שלי. באותו דבר אני צריכה להשקיע בזוגיות שלי עם כסף. ומה זה אומר? זה אומר להתחיל להבין מה אני חושבת עליו, מה אני מרגישה כלפיו, איך אני מתנהגת איתו. וכל דבר כזה לשאול, האם זה מקדם אותי או לא מקדם אותי. למשל, נניח יש לי מחשבה שאומרת,
זה מסע שאת יודעת, רוב הדברים פה הם בכלל לא במותה שלנו.
כלים שעוזרים לנו לעשות עיקוף, כמו למשל, הקלפים שסיפרתי לך, זה כלי פיזי, בסדר? שמאפשר לי להגיע למקומות בלא מודע, שאחרת היה לי קשה או בלתי אפשרי להגיע אליהם. או למשל, כל מיני, אני אתן לך כלים פרקטיים שאפשר לעשות. למשל, אחד הדברים שאני יכולה, כשאני מבינה שזה מערכת יחסים שנוצרה בילדות, אני מתחילה לשאול אותי שאלות, את עצמי שאלות, שקשורות לילדות ולכסף. מה אני זוכרת על כסף מהבית? מתי היה הפעם הראשונה שהרווחתי כסף ואיך זה היה? איזה שיח היה בבית על כסף? מה אמא לימדה אותי על כסף? מה אבא לימד אותי על כסף? מה סבתא? כי זה לא רק אבא ואמא, לפעמים זה גם דוגמאות משמעותיות אחרות. איזה תקופת חיים הייתה ואיך זה השפיע על המצב הרגשי עם כסף? למשל, אנשים שהיו בתקופת השואה, שהייתה שם הישרדות מאוד מאוד קשה, הם יצרו, נוצרה להם מערכת יחסים עם כסף מאוד הישרדותית, והם מורישים את זה לילדים שלהם. עכשיו, אם אני מבינה, לפעמים תקועות לנו מחשבות בראש, שהן לא מחשבות שלנו, הן מחשבות שקיבלנו אותן מההורים שלנו, בדיוק בירושה. ופתאום כשאני מבינה שזה לא מחשבה שלי, זה מחשבה שקיבלתי מאמא שלי, כי פשוט שמעתי אותה, אמרת את המשפט הזה הרבה פעמים, וחשבתי שזו האמת, אבל זה לא האמת, זה רק מחשבה של אמא שלי, אז זה לא האפשרות היחידה שיש, ונפתחות לאפשרויות. אני פתאום שואלת את עצמי, רגע, למשל, אם אני אקח את המשפט, צריך לעבוד קשה והרבה בשביל להתקדם כלכלית. נניח שמעתי את זה המון בבית, וראיתי את ההורים שלי עובדים קשה והרבה בבית, ואני עכשיו בת, נניח, 30 ו-40 ולא משנה, ואני עובדת מאוד קשה, ואני רואה שהמצב הכלכלי שלי, אולי הוא מתקדם, אבל הוא לא פורץ דרך. ואני פתאום רוצה ושואלת את עצמי, למה אני עובדת קשה? ואני מגלה שאני עובדת קשה כי זה מה שאני מגלה. נכון, ופתאום אני אומרת, רגע, אז אולי
לעבוד חכם.
יאללה, פתאום אני שומעת אפשר גם לעבוד חכם. רגע, אז מה זה אומר לעבוד חכם? ופתאום אני בוחרת להאמין, לא רק בזה שצריך לעבוד קשה, אלא בזה שאפשר לעבוד חכם. ואני מתחילה ללמוד מה זה אומר לעבוד חכם. אז אני מתחילה לייצר תוצאות בהתאם. אז זו דוגמה אחת למשהו קטן שלקחתי במערכת יחסים שלי עם כסף, מחשבה אחת. הבנתי שהיא לא האמת היחידה, שיניתי אותה, וזה שינה את מסלול ה... זה ממש כאילו פתאום יוצר איזשהו שינוי במסלול החיים. או למשל, אם אני מבינה ש... לא יודעת מה, קשה לי לקבל כסף מאנשים אחרים, ואני עצמאית, בסדר? אני עניין מאוד קשה להתקדם כלכלית בעסק אם קשה לי לקבל כסף מאנשים אחרים. אז אם זהיתי את זה, אז אני אקח על זה אחריות, ואולי אני אלך טיפול פסיכולוגי, טיפול אנרגטי, טיפול whatever שמתאים לכם, ואני אפתור את הסוגיה הזו ביני לבין עצמי, ופתאום יהיה לי הרבה יותר קל לקבל כסף מאחרים, אז אני אוכל גם להעלות את המחירים, אני אוכל גם כשחייבים לי כסף לבוא ולהגיד, סליחה, קיבלת שירות, בבקשה תעביר את התשלום. זאת אומרת, הבפנוכה הזה, המערכת יחסים הזו, היא מה שמשפיע על הפעולות שאני עושה בחוץ. או למשל, אני, כשאמרתי לך, הגעתי מבית שלא היה הרבה כסף, וכשקצת התחלתי לצבור כסף, אמא שלי לקחה אותי לבנק, שיגידו לי באיזה מניה להשקיע. כאילו, לא משנה, התנהלות ממש לא נכונה. עזבי. וכל פעם שהיינו משקיעים במניה, כל הזמן הייתי עסוקה ברגע, הפסדתי כסף, הפסדתי כסף, הפסד ככה. וכשגדלתי, ובאתי לפתוח את התיק ההשקעות הראשון שלי, הוא שאל אותי מה אחוז החשיפה שאני רוצה, כמה סיכון. ואמרתי לו, 10%. והוא אמר לי, למה את משקיעה? בשביל לא להפסיד או בשביל להרוויח? ורק ההבנה הזו שאתה עושה כאילו את אותה פעולה, אבל ממקום אחר, ממקום שלא רוצה להפסיד או ממקום שרוצה להרוויח, מייצר תוצאות אחרות בחיים שלך.
נכון. זה מדהים הנוערים האלה, ואני חושבת שזה משהו שאת סיפרת לי עליו לפני כן. את אומרת, אוקיי, באתי עם איזושהי אקסיומה ואמרתי, רגע, כולנו הרי רוצים יותר כסף, ואת עצרת אותי ואת אמרת לי, לא, דווקא תתפלי, לא כולם רוצים יותר כסף. סיפרת לי את פוסט שרשמת, ששאלת אנשים מה היה קורה אם היה להם מספיק כסף שלא היו צריכים לעבוד. ורובם אמרו, חצי כבר אמרו שזה לא היה כזה דבר חיובי.
נכון.
שזה, נכון. אותי אישית זה די הפתיע.
יש את התפיסה שאומרת, מה ששאלתי שם זה בעצם אם היו ממשיכים לעבוד. ומה שהפתיע אותי זה שבאמת הרבה אנשים ענו לי לא, כי אז יהיו לי חיים משעממים אם אני לא אעבוד. והעניין הזה של העבודה היא חיינו, העבודה היא לא חיינו, זה אמונה. חיינו זה חיינו, חיינו זה מערכות היחסים שלנו, חיינו זה החוויות שאנחנו צוברים בחיים, חיינו זה הערך שאנחנו נותנים לעולם, זה חיינו. העבודה היא משהו פרקטי.
היא לא בהכרח חייבת להיות גם משהו פרקטי שצריך לשלם את החשבונות, היא יכול להיות גם האמצעי ביטוי שלנו בעולם, וזה יכול להיות גם הדרך שלנו להשפיע או לעשות טוב. זה לא חייב להיות בהכרח רק הדבר הזה שמכניס לנו כסף, או שאנחנו חייבים לעשות כל יום, כל היום.
נכון, ולאנשים יש את החיבור הזה של אם יהיה לי מספיק כסף, אז אני לא אוכל לעבוד. אף אחד לא אמר לך שלא תוכלי לעבוד. את יכולה לבחור אם לעבוד, וכמה לעבוד, ובמה לעבוד. זה לא אומר שאם יהיה לך כסף, תהי חייבת לא לעבוד.
אני חושבת שצריך לקחת הדוגמה, נגיד, מהאנשים העשירים בעולם. הם ממשיכים לעבוד. אילון מסק ממשיך לעבוד כל יום. זה לגמרי, והוא בטוח לא צריך את זה, הוא סידר גם את הנינים שלו. אוקיי? אותו דבר, מרק צוקרברג, והרבה מאוד אנשים שהגיעו להון אגדי, מטורף, אבל הם לא מפסיקים לעבוד, והם יכולים היום, ברגע זה, לפרוש את הכל, לחיות חיי פינוק כוחם שלהם, והם עושים. אז זה לגמרי עניין של בחירה, כי אני לא חושבת שהם עושים את זה כי לדעתם אין להם מספיק כסף. אני חושבת שהם עושים את זה, כי זה, הם נהנים ממה שהם עושים, אז ההנחה הזאת שאם יהיה לי מספיק כסף, ואני לא צריך לעבוד, אז יהיה לי מתסכל או קשה, לפעמים זה גם מה שחוסם אנשים, מלהשיג יותר כסף, כל מיני אמונות שאומרים, אוקיי, לא יהיה לי מה לעשות, ואני חושבת שאולי זה גם נעוץ קצת בתרבות שלנו, שאומרים שהרבה פעמים שאנשים שיוצאים לפנסיה, ופתאום אחרי שנים של עבודה, אז יושבים בבית וכמלים, ולא קורה איתם שום דבר פתאום.
נכון מאוד. זה בדיוק ההגדרה של חופש כלכלי, זה החופש לבחור מה אתה רוצה שיקרה בחיים שלך, ולעשות את הבחירות מהלב ולא מהכיס, ללכת לעבודה כי אתה רוצה ולא כי אתה חייב.
שאת הרבה גם אנשים באים ואומרים, המצב הכלכלי גרוע ויוקר המחיה וכאלה וזה, חופש כלכלי זה דבר שהוא בכלל לא אפשרי, את סתם בלבלת השכל, את לא הצלחת את זה באמת, לא הגעת לשם, או כאילו סתם, אתם סתם עובדים עלינו, זה הכל עבודה בעיניים.
אנשים שבאים אליי ואומרים לי את המשפטים האלה, אני אומרת להם, אתם צודקים. אני מבינה שאין לי מי לדבר שם, וכרגע הם לא בשלים לשמוע על חופש כלכלי, ואני לא מנסה לשכנע אף אחד. אני, הקהל שאני פונה אליו, זה הקהל שאומר, רגע, ניסיתי כבר את החלופת חיים הזאת שאומרת לעבוד כל יום, לעבוד קשה, ואני מתוסכל מהחיים, אני רוצה לשמוע אם יש חלופות נוספות. כשהם באים ואומרים, אני רוצה לשמוע חלופות נוספות, אני יודעת שיש לי דלת להיכנס אליה, ולעזור להם להיפתח לעולם חדש. אנשים שבאים עם ציניות, שימשיכו להיות ציניות, זה אנרגיה שאני...
ציניות, תוכיחי לנו, בואי תראי לי את חשבון הבנק שלך כדי שאני אאמין לך, וכזה, בואו חבר'ה, אני לא צריכה שאנשים זרים באינטרנט יאמינו לי, החיים שלי מספיק, מספקים גם בלי זה, שכל בן אדם רנדומלי באינטרנט יאמין לי, אבל זה באמת, הגישה הזאת היא להאמין שמה שאנחנו מאמינים בו זה גם מערכת אפשרות שלנו, ואנשים אומרים לא מאמין שזה אפשרי, אני אומרת לה, אוקיי, אתה צודק, זה באמת לא אפשרי עבורך, אם זה אני גם לא מאמין שאת הגעת, אבל להם סבבה, זה בכלל לא רלוונטי אם אתה מאמין שאני הגעתי או לא, יכול להיות שאני משקרת, זה בסדר, נניח ואני עובדת פה על כולם, אבל מה זה רלוונטי אליך ולחיים שלך? השאלה היא האם אתה אישית יכול לעשות את זה או לא, ואם אתה לא מאמין שלא אני ולא אתה יכולים, אז בסדר, אתה בבית לא בחיים לא תגיע לזה, אבל אם מאמינים שנניח וגם אני לא עשיתי את זה, וגם לא את ואף אחד אחר, אבל עדיין מאמינים שזה אפשרי?
נכון, הספר שכתבנו, נתן אותו בהתחלה כמה אנשים, מה שנקרא קוראי בטא, לקבל חוות דעת על הספר, ואמר לנו מישהו, אבל לא כתבתם כמה כסף יש לכם בחשבון הבנק, אני רוצה לדעת כמה כסף יש לכם בחשבון הבנק, והסברתי לו שזה בכלל לא מעניין אף אחד, קודם כל כי כמה כסף יש לי באותו רגע, למחרת יכול להיות לי הרבה יותר או הרבה פחות, זה הרי דינמי כמו שהסברנו.
גם לא זה, הוא גם מושקע, למה שאני אשאיר אותו בחשבון הבנק, זה נוגד את כל ההיגיון שלי.
זה גם נכון, אבל מעבר לזה, כמה כסף מייצר לי את החופש הכלכלי שלי, זה יכול להיות מספר אחר לגמרי מהכמה כסף שאת צריכה בשביל החופש הכלכלי שלך. ואם אני אגיד לך מספר והוא שמע לך גבוה מדי, ואתי באה לי, ותגידי, וואו, כל כך הרבה, אני לא, אולי את לא צריכה כל כך הרבה כסף. ומצד שני, אם אני אגיד לך סכום שהוא שמע לך נמוך מדי, תגידי מה, זה ייצר לי חופש כלכלי, זה... לכן זה בכלל לא רלוונטי, המספר שלי יש בבנק, או לך יש בבנק. כל אחד צריך לעצור להבין מהו המספר שלו, לחופש הכלכלי שהוא בוחר, וגם להבין שהמספר הזה משתנה לאורך החיים. יש לך עוד ילדים, יש לך, הילדים עזבו את הבית, זה עולה לך פחות, אתה רוצה לקנות פתאום בית לילד, אתה רוצה, החיים משתנים והם מאוד דינמיים, וההגדרה לחופש כלכלי היא מאוד דינמית ומשתנה, ובתאפ לזה גם כמות הכסף שאני צריכה לחופש כלכלי, גם היא משתנה.
אז באמת כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו, את המתנות שלו לפתח, להביא לעולם את המקורות הכנסה הספציפיים שנכונים וקלים לו, בדיוק כמו הדוגמה עם המרווה שנורא אהבתי את זה, באמת לראות מה נכון עבורנו ומה הסכום עבורנו, כי אז מקודם שאלת אותי על בסיס מה החלטתי, מה החופש כלכלי עבורי, ובאמת לא עצרתי אז לחשוב על זה, אמרתי אוקיי זה מה שאני מכירה, זה מה שאני צריכה, במקום לחשוב איך אני רוצה לחיות את החיים, והיום זה באמת שאלה שאני מתחבטת בה המון ומנסה לייצר את זה כל פעם מחדש.
נכון, וחופש זה מהות שאנחנו לא רגילים אליה, ולהתחיל מהמקום הזה, אפילו לפני שאתם עושים, אל תעשו שום דבר עם הכסף, חכו רגע, אבל רק תרשו לעצמכם לשאול את עצמכם, מה זה חופש עבורכם? איך אתם אומרים? לא חופשה, חופש. מה זה אומר לחיות את החיים בבחירה הכי מקסימלית שאפשר? אנחנו לא בוחרים 100%. בסדר? אני אתן דוגמה, הילדים שלך עוד צעירים, הילדים שלי הם כבר בחטיבה ותיכון, והילדה שלי כל כך טוב לה בבית ספר, שהיא כרגע לא מוכנה שניסה לחול באמצע השנה, שזה ייפול על דברים של בית ספר. אז איתה אני לא אסע, כי היא מאוד נהנית שם, וזה בסדר, אני אכבד את זה. אז אני לא תמיד, אם הייתי רוצה, כאילו, מה שאני הייתי רוצה זה להרוז עכשיו את כולם, ויאללה, נשים כמה שנים לטייל, כי זה, אבל אני מכבדת את זה, וזה חלק מהמציאות שלי כרגע, הילדה בתיכון, זה מה שהיא רוצה, אז אנחנו כמשפחה רוצים את המקום, את החופש הכלכלי שאכון לנו כמשפחה. אני גם אסע בזוגיות עם צחי, אבל אני גם טוב לי לנסוע איתה, אז אנחנו נעשה את זה בחופש הגדול. אבל עדיין הבחירה היא המהות המשמעותית ביותר במקום של חופש כלכלי, וזה שריר מנטלי שצריך להתאמן עליו ואפשר לחזק אותו. וגם אם היום אני רגילה לחיות ככה כמו סוס עם, איך קוראים לילה שם, ברף, שם של זה, שלא נותן לי להסתכל ימינה ושמאלה כי זה מה שלימדו אותי, רק קדימה, אז לעצור שנייה ולהסכים עם עצמי, רק אני ומחברת, לכתוב לי קודם כל את הדברים האלה, כי ככה זה מתחיל, כל מה שמתחיל, אם זה לא מתחיל בדמיון, זה לא יכול להיווצר במציאות. אז להתחיל עם המקום הזה, מרשה לדמיין, מרשה לעצמי לדמיין.
If you can imagine it, you can be it. כן, לחלוטין. יונית, היה באמת מרתק, אני מאמינה שאני יכולה להמשיך את הדיון הזה איתך עוד שעות. אני רוצה אם יש לך משהו ככה, מסר לסיום, להגיד לקהל המאזינות והמאזינים שלנו, ואז נסיים את הפרק.
המסר לסיום, אני חושבת, אני רוצה שמה שהם יקחו מהשידור הזה, קודם כל זה שלא חייב לקרות אסון בחיים שלהם בשביל שהם יבינו שהם יכולים לעשות שינוי. הרבה פעמים אנשים כשעוברים אסון זה מטלטל אותם, ובואי, כולנו עברנו פה אסון בשבעה לאוקטובר, כל אחד בעוצמות שזה פגש אותו, ואנחנו כבר מבינים שהחיים יכולים להסתיים יום אחד, והתובנה הבאה שהייתי רוצה שהם יקחו בעצם, זה שיש לנו חופש לבחור את החיים שלנו. לא משנה מה המצב הכלכלי שלכם היום, הוא יכול מחר להיות טוב יותר. ועזבו אתכם מלחשוב על מעבר מ-0 ל-100, מהמצב שלי היום, מחופש כלכלי מלא. לא, תייצרו עוד ערוץ הכנסה אחד שמייצר לכם עוד 100 שקל בחודש. תתחילו מזה, תגדילו לאט לאט, תעשו עוד ועוד צעדים, תלמדו עוד ועוד איך להתנהל עם כסף, תכירו יותר ויותר את מערכת היחסים שלכם עם כסף. זה תהליך, חופש כלכלי זה לא תוצאה, חופש כלכלי זה סגנון חיים, זה סגנון חשיבה, ותאמצו את החשיבה הזו ואתם תראו שבסוף גם תגיעו לתוצאה שאתם רוצים. אבל זו דרך, והיא דרך שכשעושים אותה נכון, היא דרך מעצימה, ואולי הדבר הכי טוב שיוצא ממנה זה האדם שאתה הופך להיות. וזה ככה נשמע אולי סיסמה כזאת גדולה, אבל באמת כשאתה לא בחרדות ואתה לא בלחץ ואתה לא במריבות כל הזמן, זה מאפשר לך להביא לעולם משהו אחר, את הטוב שלך, את המתנות שלך, ואני ממליצה בחום לכל מי ששומע את השידור הזה לבחור לעשות את הצעד הראשון, להתחיל לשאול מה זה חופש כלכלי עבורי.
ממליצה לחלוטין לכולם, תעשו את זה, זה בהחלט יכול להיות משנה חיים, וזה גם נותן לנו את המוטיבציה לעשות את התהליך, כי זה תהליך שממשיכים בו ככה כל הזמן, זה מעין מסע, אבל רוצים לדעת באמת לאן אנחנו רוצים להגיע ולמה.
נכון, ועוד משפט וסיום קצר, שכשהרבה פעמים אנשים אומרים לי יונית, אבל זה ממש מאתגר וקשה להגיע לחופש כלכלי, אז אני אומרת להם, אבל החלופה קשה הרבה יותר. להגיע לפנסיה ושלם כסף, זה קשה הרבה יותר. אז עדיף לצאת לדרך כבר היום.
מסכימה ב-100%. יונית, המון המון תודה שהיית כאן היום. מדהים, אני אשים את הכישורים שאמרת למטה למי שרוצה. היה מרתק, אפשר להמשיך את זה עוד שעות, אבל אנחנו נמשיך את זה בפעם אחרת. אז תודה רבה לך, ותודה רבה לכם שהזנתם, אנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות.
תודה רבה גם לך, ביי ביי.
תודה רבה שהזנת למשקיע, תקרא לאחותך. להמשך ההשארת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשארה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.